אנחנו בשבת תפתזיין עמוד בית ראש עמוד. אנחנו דיברנו ששימון בשנתך גזר תומה על כלי זכוכית. שאלנו למה גזרו בהם רבנן תומה. התשובה הראשונה הייתה מאחר ותחילת פרייתן מן החול, שבינו רבנן ככלי חרס. שאלנו למה יש להם תומה מגבם. אמרנו שמאחר ואפשר לתקן אותם אחרי שהם נשתברו, אז עשו אותם ככלי מתחות ומתאמים מגבן. רבה שיאמר, אנחנו בתזיין עמוד בית ראש העמוד, רבה שיאמר, לעולם לכלי חרס דם הוא כמו שהתחלנו, כמו התחלת התשובה של ריש לקיש. למה גזרו בהם רבנן תומה? כי תחילת פרייתן מן החול כמו כלי חרס. ודקקה שלך לא להתמו מגבן, הקשנו, אז למה כלי זכוכית מתאמין מגבן? הועיל ונראה תוכו כבורו. מאחר ומבחוץ אתה רואה את מה שמבפנים, אז זה קשה להחשיב את זה גב הכלי. גב הכלי זה כשאני מרגיש שיש לי איזושהי מחיצה פה. כשאני לא מרגיש שמה שבתוכו נראה מבחוץ, אז חכמים לא רצו לאפשר לו לשמור על התארה הזו שהוא לא מתאמה מגבו.
רגע, בסמוכת בכך יש כופה
רב? אני לא יודע. ככה זה נראה פה, נכון?
פה מדבר כאילו, פה בעצם מדבר על זה שיש... בואו נדבר על זה שיש קופה.
נכון, ככה משמע פה, כן. שמעון בן שטח תיקן כתובה לאישה וגזר תומה על כלי מתחות. אז עכשיו אנחנו חוזרים לציטוט. אמרנו, הוא תיקן כתובה והוא גזר תומה על כלי מתחות. שואלת הגמרא, כלי מתחות דאורייתא נינהו, מה זאת אומרת הוא גזר תומה על כלי מתחות? תכתיב, אך תזה ואת הכסף, תנחוש את הברזל, את הבדיל ואת האופרת, שם בפרשת... פנחס, יש לנו את כל התומות. לא נצריכה אלא לתומה ישנה. אתה צודק, תומה, כלי מתחות זה דאורייתא. על מה גזר שמעון בן שטח? על תומה ישנה. אתם זוכרים בעמוד א' ראינו תומה ישנה שאם כלי ניקב ותקנו אותו אז הוא חוזר תומתו ישנה. אז זה גזרה של שמעון בן שטח. זאת הכוונה שהוא גזר תומה על כלי מתחות.
ולפני זה כאילו אם באמת הייתם תקן את הכלי נשאר טהור.
יפה, דאמר ויהודה אמר רב, מה עשה, לא יודע מה פירוש המילה הזו, בשל ציון המלכה, שעשתה משתה לבנה. טוב, אז זה הייתה בימי שמעון בן שטח. ונטמאו כל כלי, מישהו נפטר, הגיע הזמן למסיבה, כל הכלים טמאים. מה תעשה? תחכה שבעה ימים, תזה על הכלים, הם אפר פרה אדומה, שלישי ושביעי, מה היא יכולה לעשות? פטנט, שברתן, אז היא הביאה צורף, עשה נקב בכל הכלים, עכשיו הם איבדו שם כלי, ונתן לצורף וריתכן, ועשה מהם כלים חדשים, הביאה לצורף, והוא מיד תיקן את כל הכלים, ועכשיו יש לכלים תורים למסיבה, בלי לחכות שבעה ימים. ואמרו חכמים, יחזרו לתומתן ישנה. או, גזרו גזרה, מה הייתה עימה? משום גדר, מחטאת, נגעו בה. אמרו שאף אחד לא יחכה שבעה ימים לאפר פרה אדומה. יבואו לבטל את כל הדין של מי חטאת, יחשבו שהדרך היחידה לתאר כלים זה על ידי הפטנט הזה, כולם יעשו את זה.
איך זה, איך זה סתובב במילים, אבל משום גדר מי חטאת נגעו בה?
משום גדר מי חטאת כדי להגן על מי חטאת, מי חטאת זה אפר פרה אדומה, נגעו בה, בגלל זה גזרו עליה. הניחא למאן דאמר לא לכל תומות אמרו אלא לתומת מת בלבד. אמרו שפיר, ההיגיון הזה מסתדר לפי ההבנה שתומה ישנה זה רק גזירה בתומת מת. אז תומת מת זה פה שזה רלוונטי מי פרה אדומה, אז שם גזרו. אלא למאן דאמר לכל התומות אמרו מה ייקא למימר, אם גזרו תומה ישנה גם לתומת זב, כן, אם משקים שזב נגעו בכלי, גם לתומת נידה, גם לתומת מת, אז מה הקשר לתומת מת? למה אתה אומר לי משום גדר מי חטאת? גזרו גם כן על תומת זב וגם בתומת נידה, שגם הם יחזרו לתומתן ישנה, שאם כלי נטמא מזב או נידה, וניקבת אותו והחזרת אותו, אז הוא חוזר לתומה ישנה, למה שם גזרו? אמרו, אמר רבי, אין מי חטאת, תטבול אותו והוא טהור. אמר רבי, גזירה, שמא לא יכוונו בכדי טהרתו. תשובה אחרת. כשאתה מנקב כלי מתכת, אתה צריך לעשות נקב גדול, שיכול לצאת מזה רימון. אז יש לי חשש, למה גזרו? כי אנשים יעשו נקב קטן ויחשבו שהם תיארו את הכלי.
מה זה רימון
פריאן? כן. שאלה טובה. שאלה טובה, אני לא יודע למה רש"י אומר כמוציא רימון. המשנה בכלים אומרת את זה, אבל המשנה בכלים מדברת על כלים בסדר גודל מסוים. כמו שאתה אומר, כוס שאני משתמש בה למשקה, אז לכאורה זה לא כמוציא רימון, זה כמוציא משקה. נקב כמוציא משקה, אבל בכל זאת יש לי חשש שלא יעשו נקב מספיק רציני. אז זה למה שגזרו שתחזור לתומתה הישנה גם בשאר תומות. רב אמר, זה רע שהם אמרו תבילה בת יומה או ללה. אנשים יחשבו, וואי, זה היה תמיד תומת זב לפני שעה, עכשיו זה טהור, איך הוא עשה את זה? הרי צריך לטבול את זה ולחכות לערב שמש. אז אנשים יחשבו שתבילה בלי ערב שמש מועילה לכלי, וזה לא נכון. אז בגלל זה חכמים גזרו שזה יחזור תומה ישנה שאין לך דרך למנוס, כי אחרת אנשים יבואו לטעות לחשוב שתבילה מתקנת מיד.
הרב, יש פה שתי הבנות, יש פה שתי הבנה של הגזרה או שזה...
כן, למה גזרו?
יש הבנה אחת שאומרת רק משום מי חטאת, ויש אלה שאומרים שגזרו גם על נידה וגם על זב, הם יגידו בגלל כל הסיבות עכשיו שאמרנו, כדי טהרתו, לא צריכה ערב שמש וכל הדברים.
נכון.
זה לא זה גזרה לגזרה, או משהו כזה.
יפה. מהי ביניו? איקה ביניו דרצפין ומרצף, שאם לא, נעצה לרוצף כלים, שהוא בכלל עשה עבודה, התיך את זה ובנה את זה מחדש, אז אף אחד לא יחשוב שלא עשית כלום לכלי הזה. אם החשש שלי הוא שיבואו לחשוב שתומה בת יומן עולה להם בלי ערב שמש, כל אחד רואה שזה כבר כלי חדש. זה לא הבעיה. אם החשש הוא שלא יקבנו כדי תארתו, אז ברגע שגזרו, אז גזרו, גם אם אתה תעשה עבודה גמורה להמיס את הכלי. אז זה כן רלוונטי. עכשיו,
רצפינו רצף הרב, זה הכוונה שהוא ממש ימיס את כל הכלי, יתיך את כל הכלי?
רש"י אומר, הריקן ושברן כולן, כמו מאכולת רצופה.
כלומר, אי אפשר להתבלבל, רואים שזה כלי חדש לחלוטין.
ככה רש"י אומר,
אף כן. אף אחד לא חושב שזה מישהו מזלזל בכל התאומה והטהרה בתהליכים הארוכים.
יפה. כן. עכשיו, יש פה נקודה מאוד מעניינת. חכמים גוזרים גזרה. בוא נאמר, חכמים גוזרים שסתם יינם אסור. בסדר? לי יש סתם יינם בבית. מותר לי לשתות או אסור לי לשתות? אני קניתי את זה לפני שגזרו. עכשיו גזרו. מותר או אסור? חכמים גזרו פת אקום. לי יש פת אקום בבית. מותר לי או אסור לי?
אסור.
אז זה דיון, לא?
העניין הגיוני אומר שחכמים לא יחלקו. כלומר, מה החשש גם? החשש גם שאנשים יראו ויבואו לזה גם בגזרה.
לא,
יש
איזה תשובה, הרבי מגור כתב על זה, יש איזה כמה נושאים, כי באמת בוא נדון אחרת, בוא נשאל אחרת. יש לי חבית שיש בה את הטעם של סתם יינם, עכשיו החבית הזו לא קשרה? כל היין שלי לא קשר?
זה כבר יותר רחוק.
חכמים גזרו בשר עוף בחלב, נכון? לי יש סיר שמלפני הגזרה בישלתי בו בשר עוף בחלב. הסיר הזה עכשיו טרף? עכשיו גזרו. מעכשיו אילך אני לא יכול לעשות.
יש אפשר להגיד לשני הצדדים. אפשר להגיד מצד אחד שחכמים לא יחלקו, כי הם יגידו, גזרנו גזרה, גזרה תקפה לכל, בלי החילוקים האלה. כי אז אם אנחנו נעשה חילוקים, תשמע, לך מותר כי אתה קנית לפני, ולכל אסור כי זה כל התחילה הגזרה, אז כבר הגזרה לא באמת, כאילו הגזרה לא באמת תתחיל, הגזרה לא באמת תתפוס. אנחנו נראה מקרה קל, דוגמה אדם שקנה סתם ינם, שהוא קנה ברמה של מחסנים. הוא הביא סתם ינם במחסנים. מייקר, הוא יכול להשתמש בזה בכמה שנים עכשיו, כאילו... מצד שני, אפשר לומר שזה כבר... מה, אתה גוזר, אתה עושה פה עוד גזרה לגזרה. זאת אומרת, הם גזרו כבר משהו, עכשיו כדי להגן על הגזרה, אז אני אסור גם לאחרים. אז כנראה שחכמים לא יגזרו על מי שכבר קנה, על מי שכבר עשה את הדברים לפני הגזרה. זה שני הצדדים נראה לי.
יש מקום לחלק. באים ושואלים אותי, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואביה. אז מה שנפסוק עכשיו רלוונטי רטרואקטיבי?
כן.
דוד כשר או לא כשר? זה רלוונטי רטרואקטיבי. אבל זה לא כל כך פשוט. כי חכמים בבית שני פסקו שהצורה של ניסוח היין היא שונה מאיך שעשו בימי בית ראשון. אז עכשיו כל הניסוח היין שעשו בימי בית ראשון הוא לא כשר? בגלל שעכשיו פסקו? לא, כי בימי בית ראשון הלכו לפי הפוסק שלהם, לפי חכמי אותו הדור, חכמים הולכים לפי הדור הזה. אבל אתם מבינים שהשאלה קצת מורכבת. למה אני מעלה אותה? כי אני רוצה שתראו בסוגיה שלנו מה קרה פה. חכמים גזרו, אמרו חכמים יחזרו לתומתן ישנה. זאת אומרת, הם לא רק גוזרים מכאן ולהבא, הם גוזרים גם על הכלים שהיא כבר עשתה. אז מהסוגיה הזו יכול להיות שיש לנו קצת פתח להבין איך גזרות חכמים עובדים רטרואקטיבי. עכשיו אפשר לדון, כי הלשון של הגזרה זה לא שגזרו תומת ישנה, אלא אמרו חכמים יחזרו לתומתן ישנה. אז זה צריך ביור. זה צריך ביור, מה הלך פה? אני מבין שיש גזרת תומה ישנה. אבל הלשון של הגמרא פה, זה לא חכמים גזרו וממילא גם הם היו תמים. אלא אמרו חכמים יחזרו. אז זה צריך ביור. אבל אני אומר, יש לנו פה סוגיה שבעצם יש מקום לדון בה. חזרה להגמרא שלנו. ואידך מאי היא, אמרנו שגזרו 18 גזרות באותו היום, נכון?
כמה דיברנו עד עכשיו?
אז נראה, עוד מעט נעשה חישוב. ואידך מאי, איזה עוד דברים יש לנו בי"ח תבר? דתנן, המניח כלים תחת הצינור לקבל בהן מי גשמים. אחד, כלים גדולים. ואחד, כלים קטנים, ואפילו כלי אבנים וכלי אדמה וכלי גללים, פוסלין את המקווה. מאחר ושמת את הכלים, אז היה לך כוונה שהכלים האלה ישאבו את המים הזה למים שובים. ואם הם נופלים למקווה שאין בו עדיין 40 סעים, פוסלין את המקווה. אחד המניח ואחד השוכח, דברי בית שמאי. בית שמאי סבורים, בין אם הנחת את זה בכוונה לקלוט את המים מהצינור, בין אם שכחת את זה מתחת לצינור, המים הם מים שובים. ובית הלל מתארין בשוכח. אמר רבי מאיר, נמנוב רבו בית שמאי על בית הלל, שגם בשוכח המים נחשבים מים שובים. ומודים בית שמאי בשוכח בחצר שהוא טהור. בית שמאי אומרים, מתי אני אומר אם שכחת זה נחשב מים שובים? כששמת את זה מתחת לצינור, אז אני אומר, שמת את זה כדי לתפוס את המים שיבואו דרך המרזב, תכננת לקלוט את כל המים האלה, אחר כך שכחת את זה שם. אבל זה עדיין נחשב מים שובים. אבל בוא נאמר, לקחת הכלי ושמת אותו בחצר, ושכחת אותו בחצר. עכשיו יורדים גשמים לתוך הכלי הזה. אתה לא התכוונת לשאוב את המים האלה? בשוכח בחצר, הם מודים שהוא טהור, שהמים האלה הם לא נחשבים מים שובים.
אם המים האלה
נחזה שפך
אותם כאילו
למקווה? כן, כוונה היא למקווה שאין בו הרבה אמצע, כן. עכשיו, הוא הניח את זה מתחת לצינור כשהשמיים היו מלאי עננים. אחר כך עברו העננים ולא ירד גשם, הוא שכח את הכלי שם, אז הוא הניח את זה מלכתחילה לתפוס מי גשמים. עכשיו מלכתחילה הוא גילה דעתו שהוא רוצה את כל המים, בגלל זה הוא הניח את זה מתחת לצינור. עכשיו שהתפזרו העננים ולא יורד גשם, לא בטלה דעתו הראשונה. אבל אם בן אדם יוצא כשהשמיים לעננים והוא מניח את הכלי שם, זה לא מוכיח דעתו שהוא רוצה לתפוס את כל המי גשמים. וממילא כשהם התפזרו העננים, אין לי מחשבה חזקה שמוכחת שאני צריך בעצם לבטל אותה. הנחתי את זה מתחת לצינור, יש לי מחשבה מוכחת, כולם רואים שאני התכוונתי לתפוס מים, הנחתי את זה בחצר, זה לא מחשבה מוכחת.
ולא מחכים מה שהתכוונתי הרב?
לא הבנתי שוב.
שוב, אנחנו נראים, כל זה דיברנו בשוכח בשוגג.
אמרנו, הוא הניח בכוונה ואז שכח. וגם בחצר הוא הניח בכוונה ואז שכח, והתפזרו העננים. הוא הניח, הגמרא בהמשך תגדיר את זה ככה, הוא הניח את זה שיקלטו מגשמים
בהתחלה,
ואז העננים התפזרו. אז מתחת לצינור הוא עשה מעשה מוכיח שצריך מעשה מוכיח לעקור, והשכחה לא עוקרת את זה והפיזורבים לא עוקרת את זה. בחצר הוא לא עשה מעשה מוכיח כל כך, ממילא הפיזורבים מבטל את זה, ואפילו בית שמיים מודים. אז תנא קמא אומר, רבי מאיר אומר, שבית שמאי מודים ושוכח בחצר, שהוא טהור. אמר רבי יוסי, עדיין מחלוקת במקומה עומדת. לא, בית שמאי לא מודים בחצר. אתה הנחת את זה על דעת לקבל את המי גשמים, למרות שזה לא מוכח, כמו הנחה מתחת לצינור, עדיין בית שמאי מודים במקומן. אמר רב משרשת ברב אמרי, אמר רב משרשת ברב אמרי, הכל מודים כשהניח בשעת כישורבים טמאים. כולם מסכימים, הנחת את זה כשהיה על סף לרדת גשם, אפילו בחצר, ירד גשם, סדר, המים שובים, אין על מה לדבר. בשעת פיזורבים, תברא כל תורים, אם הנחת את זה כשלא היה צפי לגשמים, אז בסדר. לא נחלקו, אלא שניחם בשעת כישורבים, ונתפזרו, וחזרו ונתקשרו. מר סבר בטלה מחשבתו כשהתפזרו העננים, כך שיטת בית הלל, ומר סבר לא בטלה מחשבתו.
אבל זה מה שאמרנו בדת רבי מאיר, לא?
כן, כן, זה מה שהסברנו.
אז כאילו, מה?
ההסבר הזה, אני הוספתי על פי המסקנה. הסברתי על פי מה שכתוב פה. ולרבי יוסי דאמר מחלוקת עדיין מנקו, אז מה? בית שמאי גברו במחלוקת, אז זה לפי רבי מאיר, זה אחד מהי"ח דבר. שפה בית הלל איבדו, לא ניצחו. בית שמאי ניצחו את המחלוקת, והלכה כבית שמאי, שהמים הם מים שובים, למרות שהתפזרו העננים. ולרבי יוסי דאמר עדיין מחלוקת במקומה עומדת. סליחה, רבי יוסי חולק ואומר שלא הודו בית הלל לבית שמאי, בית שמאי לא גברו במחלוקת. בעצרילו, חסר אחד מי"ח דבר, אמר רב נחמן בר יצחק, אף בנות כותים נידות מהריסתן, בו ביום גזרו. יש גזירה דרבנן כזו. אנחנו יודעים שאישה נידה מתמה במגע, במסע, במרכב, בהרוק שלה, נכון? אישה נידה מתמה. עכשיו, מה קורה הרבה פעמים לילדה כשהיא נולדה? יכול להיות שיש עודף הורמונים והיא מדממת קצת דם נידה. יכול לקרות כזה דבר, אני ראיתי את זה בבית חולים. הייתי פעם במיון וראיתי ילדה בת יום שהכניסו אותה למיון, ההורים נלחצו, הרופאים לא נלחצו, הכניסו אותה למיון כי היא דיממה. אז יש מציאות שילדה כשהיא בת יום מדממת דם נידה. נכון, אין לה מחזור בעצם. אבל מבחינה הלכתית, הדם הזה מטמא אותה, והיא נידה. ועד שהיא לא תטבול, כל דבר שהיא נוגעת בו, טמא. לפעמים ההורים היו מטבילים ילדים. לשנייה. מה? מסכנה, כמה פעמים ההורים עושים אמבטיה לילד והילד שוקע.
לא, גם ילדים יותר קל לטבול אותם, הרב.
זה שנייה.
לא, שאני גם ילדים יותר קל לטבול אותם. יש להם עדיין את האינסטינקט הזה שהם לא שואפים אוויר, שהם נמצאים בתוך המים. יותר קל לטבול אותם.
חיינים שלי לימדו אותם בגיל חצי שנה ל...
בטח, הרבה יותר קל להרגיל אותם. בסדר. הרבה יותר קשה להרגיל לזה משהו אותם.
חזרה לענייננו. למה יעשה? הקוטים לא היו נזרים בזה. הם לא קיבלו את המסורת שלנו, אז הם לא היו. אז חזל גזרו עליהם שבנות כותים נידות מהריסתן. חלק מהגזרה היה גם כן שאנשים לא יתעסקו איתם, שלא יבואו להתחתן איתם. אם אתה יודע שכל דבר שכותי נוגע תמה, אתה כבר לא יושב איתו לבירה, ואתה כבר שומר מרחק ממנו. אז אנחנו נראה שזה אחד מהיודחת דבר שגזרו באותו יום, שבנות כותים נידות מהריסתן. גזרו גם בנות גויים נידות מהריסתן, אבל על בנות כותים זה גם יש בזה את הצד ההלכתי, שהם פשוט לא התחשבו בזה. אז בואו נעשה סדר. מה ראינו בינתיים? ראינו שלפי רבי יוסי, לפי רבי מאיר, נמנו ורבו בית שמאי אל בית הלל. אני לא הסברתי את זה נכון קודם. אני חוזר עכשיו. לפי רבי מאיר, נמנו ורבו בית שמאי אל בית הלל, ובמקרה שהוא שכח, אז ההלכה היא כמו בית שמאי, שלמרות שהוא הניח, ואחר כך שכח, התפזרו האבים וחזרו והתקשרו, המים נחשבים מים שובים ופוסלים את המקווה. זו שיטת רבי מאיר. רבי יוסי בא וחולק, עדיין מחלוק במקומה עומדת, הוא אומר, לא נמנו ורבו בית שמאי אל בית הלל. אם לא נמנו ורבו בית שמאי אל בית הלל, אז זה לא אחד מהי"ח דבר. אז איך אתה משלים את הי"ח דבר? הוא משלים עם המקרה שבנות כותים נידות מהריסתן, שזה גם גזירה של אותו יום.
לפי רבי יוסי,
לפי רבי יוסי, המחלוקת במקומה עומדת, ואז בית הלל גוברים, והמים קשרים למקווה, נכון.
עכשיו הרב, בנות תקוטים, מה כאילו, חזל כפו מציאות הבנות תקוטים?
אנחנו חוששים, וממילא היא יתמר. מבחינתי היא יתמר.
למה שלא חושש ליהודיות גם?
ואת המארץ אני גם חושש לה.
גם?
נראה, אבל זה לא אותה גזרה, זה גזרה אחרת. שלב שלב, אבל אני אומר, זה בנות תקוטים היו שני טעמים. היה טעם אחד, כי באמת הם לא הקפידו על זה. היה טעם שני, כי רצינו לשמור מרחק מהם. אצל בת עם הארץ, אני לא רוצה לשמור מרחק ממנה. אז ממילא ברגלים ביטלו את התומה שלהם, כל התומות שגזרו על עמי הארץ, כי הם לא נזרו בהם, ברגלים ביטלו את כל התומות האלה, ניתנו להם להיכנס לבית המקדש, כל מיני דברים אחרים. אז זה לא מה שאני אומר, צריך להבין כל גזרה, לא לכלול את כולם יחד. טוב, יש פה תוספות מאוד חשוב ומעניין, אף בנות תקוטים, אבל אין לנו זמן לזה. הלאה.
מה הנושא שלו רק הרב שנדע להגיש את הרב?
תסתכל, תתקע, תחזור אליי. זה לא קשה. זה מאוד מעניין. חזרה לענייננו. ואידך מהי דנן, כל המטטלים מבין את התאומה באובי המרדי ים. טוב. אנחנו נראה, הגמרא לא מסבירה בשלב הזה, אבל אנחנו נסביר מה שהגמרא תלך להסביר. מה זה עובי המרדע? מרדע זה בעצם עץ עגול שאין בו, אין בו שום חלל. אז תחשבו על מטטה, כן? אז אין לך, זה לא מטטה, זה כמו מקל של מטטה, עווה. אז יש לך מקל עווה כזה, מה שנקרא מרדע, שהיו משתמשים בו כמרדע. אתם יודעים מה זה מרדע? שאם הבהמה מנסה לסתות, אז היו מרביצים לה שהיא תעמוד בתלם. אז לא, זה היה בעצם מקל. אז המקל הזה, אם יש בו עובי טפח, אז ברור שכל דבר שיש בו עובי טפח, אז הוא יכול להוות אוהל, ותומה מתחתיו נפשטת כמו תחת אוהל. כן, אם יש תומת מת תחת המרדע, אם יש במרדע עובי טפח, אז המרדע משמש כאוהל להביא את התומה. ברור? שלב ב'. מה קורה אם למרדע אין עובי טפח, אלא יש היקף טפח? אז מי דורייתא, אין לי פה אוהל טפח. אין לי קוטר של טפח שיהווה אוהל לתומת המת מתחתיו. אבל חכמים גזרו. תנא קמא סובר שחכמים גזרו שכל המטלטלים מביאים את התומה, זאת אומרת, תומת אוהל פושטת תחתיהם, בעובי המרדע. אמר רבי טרפון, אקפח את בניי, שזו הלכה מקופחת, ששמע, שומע וטעה. הוא נשבע שהוא מוכן לקבור את בניו, שזו הלכה שמישהו טעה, זה לא מה שהיה בבית מדרש, ומישהו מצטט פה לא נכון. זה נכון. שהם תימו את המרדע. וזה נכון שהם תימו את הבן אדם שנסע את המרדע. אבל זה לא נכון שהם גזרו שתומה פושטת מתחת למרדע שאין בו עובי טפח. והוא עכשיו יסביר.
עובי הכוונה, הרב היקף, מה שאומרת היקף זה הכוונה שזה...
לא, עובי הכוונה היא קוטר או היקף. אז תנא קמא סובר מספיק היקף. גזרו על היקף טפח. רבי טרפון אומר, זה לא נכון. תומת אוהל צריך קוטר טפח.
זה לא משנה אם המקל חלול.
אם המקל חלול, אז למקל יש דין כלי. אז כבר זה דין לגמרי אחר. אז הוא מקבל תומת כלי.
אז אנחנו דיברנו על...
אנחנו מדברים שהוא העץ מלא. אין בו חלל, ממילא הוא פשוטי כלי עץ, ואז השאלה היא האם הוא מהווה אוהל. עכשיו, רבי טרפון טוען שהמרדע קיבל תומה כי הוא עצמו כלי שהאהיל על התומה. ואז כלי לא צריך שיעור. והאדם שנסע את הכלי הוא תמה בגלל מגע של אותו כלי, שהכלי הוא אב התומה והוא נגע באב התומה, אז הוא נהיה ראשון, ומי ששמע את זה חשב שהם עשו את העיקר שנוסע את המרדע, עשו אותו תמה תומת שיבה, כאילו הוא נמצא באוהל עם המת, וזה לא נכון. תימו אותו רק תומת ערב כראשון לתומה, שהוא נגע במרדע, שהמרדע ההיל על המת, והמרדע נהיה אב התומה. כן, הבנתם? תנא קמא אומר, היה מקרה, בא לבית מדרש, עיקר נסע מרדע, שיש בו היקף טפח ולא קוטר טפח, אמרו לו, המרדע תמה ואתה תמה. אז תנא קמא סובר שהעיקר טמא טומאת שיבה, כי טימאו אותו משום טומאת אוהל, שזה נחשב שהמרדע, למרות שאין בו קוטר טפח, מאחר ויש בו היקף טפח, גזרו שהוא יעשה טומאת אוהל. ורבי טרפון אומר, שטויות, לא ככה גזרו. גזרו שהמרדע טמא בגלל שהוא אהיל על המת, והעיקר טמא כי הוא נגע במרדע, הוא סך הכל טמא טומאת ערב כראשון לטומאה. ועכשיו הוא יסביר, אני סיכמתי את מה שרבי טרפון הולך להסביר. העיקר עובר ומרדעו על כתפו, ויהיה צידו אחד על הקבר, טימאו אותו את המרדע משום כלים המעילים על המת. זאת טענת רבי טרפון.
רק את המרדע.
כן, והעיקר טמא, כי הוא נגע במרדע, אז הוא ראשון לטומאה. אמר רבי עקיבא, אני אתקן שיהיו דברי חכמים קיימים, שיהיו כל המתדלים מבין את הטומאה לאדם שנושא אותן בעובי המרדע. אומר, מתי זה מהווה טומאת אוהל מדרבנן? זה כשיש בו, רבי טרפון מסביר ככה, אני גוזר היקף משום עוביו, מאחר ואתה תטמא את המרדע, כי מרדע לא צריך שיעור כדי לקבל טומאה, המרדע מקבל טומאה מדאורייתא גם בלי שיעור. אז חכמים באו ואמרו, מה יחשוב העיקר? הוא יחשוב שהוא טמא טומאת אוהל, הוא לא יבין שהוא רק טמא כי הוא נגע במרדע. מה הוא יחשוב? שעל טומאת אוהל מספיק ערב שמש ולטבול. אז בגלל זה גזרו במציאות כזו שהוא יהיה טמא שיבה, כי הוא לא יבין שמאחר ויש רק היקף טפח ולא קוטר טפח, זה לא טומאת אוהל. אז בגלל זה גזרו על מציאות כזו שהוא טמא טומאת שיבה. אמר רבי עקיבא, אני אתקן שיהיו דברי חכמים קיימים, שהוא כל המתנים מבין את הטומאה לאדם שנושא אותן. זה לא שגזרו סתם ככה טומאת אוהל מתי שיש היקף טפח בלי עובי טפח, אבל דווקא על מציאות כזו שהוא יהיה טמא בעובי המרדע ועל עצמן בכל שן, ועל שאר אדם וכלים בפותח טפח. זאת אומרת, לולי האדם שבא במגע ממש עם זה, שהוא בעצם מדאורייתא טמא טומאת ערב, וחששו שהוא יתבלבל ויחשוב שעל טומאת אוהל טמאים טומאת ערב, דווקא במציאות כזו גזרו שהוא טמא טומאת שבעה, אבל כל אדם אחר צריך פותח טפח, דיינו צריך קוטר טפח. ואמר רבי ינאי, הוא מרדע שאמרו אין בעוביו טפח ויש בהיקפו טפח, וגזרו על היקפו משום עוביו. אז מה הגזירה מיודחי צוואר? שאני גוזר על היקף טפח משום עובי טפח. גם אם אין בו קוטר טפח, גזרו שהוא עושה טומאת אוהל בהיקף טפח. ורבי עקיבא אומר, מתי גזרו? דווקא על אדם שגם בא במגע עם זה. ולרבי טרפון אמר, הקפחת בניי שלך זו מקופחת, בעצרו לו. אם רבי טרפון אומר שלא גזרו, אז איך יש לו יודחי תבר שגזרו בית שמי? אמר אנחנו ביצחק, אף נוקותים נידון מריס אדן בו ויום גזרו. ניישב, כמו שאמרנו קודם, נשלים את זה על ידי הגזירה שבנות קוטים. ובעידך, ובמחלוקת פה, סבר לך רבי מאיר. פה סובר כמו רבי מאיר, שלא יהיה חסר לו גם את הברייתא הזו. פה סובר שגזרו, ששכח את הכלי, הכלי עדיין עושה את זה מים שובין, אז זה אחד מיותחי דבר, ופה הוא משלים על ידי בנות קוטים. ואנחנו בעצם אוטוטוט מסיימים, בעזרת שמחר נסיים את היותחי דבר, ונגיע לסוגיות שהן פחות מורכבות, מטומאה וטהרה.